כאן רשת בית. גאולה אבן סער. כאן רשת בית. אתם מוזמנים להאזין לשידור חוזר של התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
זה סיפור שלם שנקרא הדיאלוג הזה בין תרבות, אומנות ומדינה, שבאמת עדיין אני לא מבין, אף אחד לא מבין, כלומר, בעולם האומנות שלנו, למה לעזאזל זה קורה? למה לעזאזל? המדינה רואה אותנו סרח עודף.
שלום נתן דטנר.
שלום וברכה.
קראתי עליך לא מעט לפני כן. הרעיון.
רק בגלל שאני בן למעלה מ-60, אז פשוט יש חומר.
יש הרבה חומר, כן, כן. עשית אי אילו דברים בחייך, והופתעתי לגלות שכמעט יכולנו להרוויח רב גדול, לפחות אם שואלים את אמא שלך או את מי שהתייעצה איתו, כשהיית ילד.
אני לא יודע אם זה הפסד לרבנות או... תראי, חיי היו... מאיפה אני אתחיל? אני אגדיר את זה ככה. הוריי ניצולי שואה, זיכרונם לברכה. ואצלנו היה בית מאוד מאופיין של ניצולי שואה. זה התחלק לשניים. היה אבא שאמר, הייתה שואה, אז אין יותר בורא עולם. והייתה אמא שאמרה, אני ניצולת אושוויץ, ניצלתי מהתופת הזאת, יש בורא עולם. אז אחותי יונה נולדה, הבכורה, היא גדלה בצל אבי, חילונית לחלוטין, ואז אני נולדתי. ואז אמי החליטה, זה שלי, וקראה לי על שם אבא שלה, והחליטה שאני אהיה ילד עם חינוך דתי, אז היא גם שמה לי כיפה על הראש, נתנה לי כינור ביד, וככה התחלתי את חיי.
אתה ילד של אמא, כי היא החליטה שככה זה יהיה.
כן, לגמרי. עכשיו, כילד אתה לא מבין שאלה, זה הכל בדיעבד. כילד, בהתחלה נראה לך שכולם דתיים, כי אתה ככה גדל, בגן דתי וכו'. לאט לאט אתה מתחיל להבין שלא כולם מנגנים בכינור, זה ברור. שאתה מאוד מיוחד. ובעקבות ההחלטה הזאת, באופן עקרוני, בעצם חייתי חיים דתיים. כמה שהבית שלי היה רק מסורתי, אז גידלו אותי, חברים של ההורים שלי היו דתיים מאוד, אז הם גידלו אותי, הייתי עושה אצלם שבת וכל הדברים האלה. אבל היא שלחה אותי לבית ספר יבנה ברמת גן, שהוא היה בית ספר דתי. סתם שתדעי, הייתי ילד בן 6, איזה מדינה זו הייתה? הייתי הולך קילומטר לתחנת אוטובוס, עולה על אוטובוס 7 תחנות, ועוד קילומטר ברגל לבית ספר.
טוב, גם בתי ספר דתיים, א', כן, זה באמת היה...
טורף, לבד, שלחו אותה, ילד בן 6, אומר שלום לאבא ואמא, והולך לבית ספר, רחוק. זה לא, זה עולם אחר קצת.
היום זה כבר לא היה קורה.
אין סיכוי.
זה בית שמח, או שזה בית חצי-חצי, שבו לאמא, אמא חיה את השואה, על בסיס יומיומי, ואבא משתדל שלא תרגישו בזה?
לא, נהפוך הוא. אמא, מכיוון שהיא עברה את הטראומה הבאמת גדולה שנקרא אושוויץ, אז היא החליטה שאסור שזה ייגע בילדים בכלל, אז היא סתמה את הפה. לא דיברה אף מילה. אבא שלי שהיה, אני כאילו גם יותר דומה לו, אז הוא היה יותר מה שנקרא מספר סיפורים וחווה את החוויות, אז אני יכול להפיין לך את העניין ביום השואה. כל ערב יום השואה, פחות או יותר אני ואבי רואים בטלוויזיה סרטים, ואימי נכנסת למיטה, מכסה את עצמה בשמיכה, ולא יוצאת עד למחרת. היא איננה. זה קשה. גם כן, זה מסוג הדברים שכילד אתה רואה, ואתה מבין שמשהו חריג, אבל אתה לא מפענח, וזה הכל בדיעבד, לאט אתה מתחיל להבין מה קורה.
איפה אתה מרגיש שאתה דור שני?
זה, תראי, החרדות המשפחתיות עוברות, היחס לאוכל, עד היום הוא מטורף.
שמה לא יהיה.
ברור. לקחת צלחת עם אוכל ולשטוף אותה לפח, זה אקט שעד היום קשה לי איתו, כי בילדות הדביעו את זה שלמשל לחם לא זורקים, מנצלים אותו עד הרגע האחרון, אם הוא לא לגמרי טרי עשו ממנו טוסט, ואם הוא לא כבר טוסט, אז משהו עם הקשה, וקיצור, לחם ממצים אותו. עכשיו, זה מסוג הדברים שלאט לאט אתה מתחיל להבין שלמה כל כך קשה לי לקחת את הלחם שהוא כבר ירוק ולזרוק לפח, אי אפשר לאכול אותו. ואני עושה את זה וקשה לי.
קשה.
והחרדות, אני זוכר...
מה, של פרנסה או של קיום?
לא, יותר של קיום. אני אתן לך, אני זוכר שצעקתי על אמא שלי, אמא שלי, כל פעם כשהודיעו שחייל נפצע או מת, היא התאבלה. אמרת, אמא, למה את לוקחת את כל הסבל העולמי הישראלי על הכתפיים שלך? אני פה, כולנו פה, בריאים ושלמים. למה כל פעם יש יום אבל בבית, כי שמעת שאיזה חייל נהרג או נפצע באיזושהי חזית? עכשיו, זה משהו שאתה מבין, אתה לא מבין, אתה לא מבין למה זה קורה. בראייה לאחור, אתה מבין שזה העולם שחיית בו, ואתה רואה את החרדה שלך, לילדים שלך ודברים כאלה. אני ישר, עד היום, קורה משהו, אני עם תסריטים הכי גרועים. ואני אומר, למה? למה אני עושה את זה? ואני מבין.
שזה נעוץ שם.
נעוץ לגמרי שם.
מתי הפסקת להיות דתי, ואם זה היה בהחלטה שלך?
כן, זה היה בהחלטה. בנקודת מפנה יחסית די ברורה וקלה, זה הרגע שבו יצאתי מהבית ספר הדתי, זה היה א' עד ח', לא כל ה... לא היה חטיבת ביניים, ועברתי לתיכון, מכיוון שכבר הייתי בגיל כזה שכל השכונה, אלה היו החברים שלי, כולם חילוניים, כי הבית ספר היה מאוד רחוק, והתיכון היה מאוד קרוב לשכונה, וכולם הלכו לשם, והבנתי שאני בשלב הנידוי כמעט, כלומר, אני לא מעורב לגמרי. אז זהו, מה שנקרא, הודעתי רבותיי, אני מוריד את הכיפה מכיוון שאני חייב להמשיך בחיי חברה יותר מעניינים. גם זרקתי את הכינור כי אף בת לא התקרבה אליי. ועברתי לגיטרה ואז הם באו כולם.
והיית קול, כן. בטח. אמא שלך לא לקחה את זה קשה נורא?
לא. זה נורא מעניין כשאת שואלת את זה, כי כשאני מסתכל אחורה, אני מנסה לבדוק אם אני יכול לאתר איזושהי דעה, התנהגות או משהו. אני גדלתי בבית שכנראה באינסטינקט חייתי של שניהם עם חינוך מאוד טוב. הם הגנו עליי מאוד, ההורים שלי. מאבא שלי למדתי את החריצות, ואמא שלי כנראה זרמה איתי כי היא הבינה שאין ברירה. אז עשו את המאמץ, ובאמת, אמא שלי נקראה לשיחה, ואז שההורים נקראו לשיחה לבית ספר, זה היה לא כמו היום, שההורים באים להגיד למורים מה לעשות, אלא המורה קרא לאמא לבית ספר, אמרתי, שמי, הילד, אני מבין, עושה סימנים של עזיבה וחבל, כי אנחנו הולכים לאבד רב גדול בישראל. אשכרה, זה היה פיתוי.
מעניין אם זה נכון, באמת מסוגרנת לדעת, האם זה נכון, או שזה מה שהוא אומר לכל הורה שמגיע והילד מזייף.
אני לא יודע. האמת שאני לא יודע, תשמע, הייתי תלמיד מאוד טוב.
אתה בטוח יודע לשנן טוב.
נכון.
אז...
נכון. אבל גם הייתי באמת תלמיד טוב בבית ספר. מאוד טוב. הייתי מאוד בולט, הייתי סוג של מנהיג. כלומר, הייתה קריזמה שהופנתה
אחר כך. באמת לא רואים היום. לא יודעת, מוזר.
אבל היא הופנתה למקום אחר. למרות ששם זרעו את הזרעונים של הדרמה, אני מוכרח לומר, זה היה בית ספר ממלכתי דתי. למדנו בנים בנות ביחד. אם באתי קודם בשבע בבוקר להתפלל בבית הכנסת של הבית ספר עם כל הבנים, ובשמונה עלינו לכיתה עם כל הבנות, והכל היה מרהיב ונהדר. באמת, חיים יפים היו. ושם הייתה תרבות של מה שנקרא, גם אומנות הייתה חלק מהעניין. אז הם זיהו את זה, אז הם עשו את הטעות הכי גדולה במרכאות בדיעבד, הם שלחו אותי לוויקנד, כאילו שאולי אני אתאם את טעם ה...
מה, בישיבה?
כן, הם שלחו אותי לישיבה בירושלים, זה ישיבת נתיב מאיר, ישיבה מאוד קשה.
קשוח.
קשוח מאוד. וואו, שם באופן צפוי, זה או שאתה חוזר בתשובה, או שאתה חוזר בשאלה שם, כי אתה לא נשאר אדיש למה שקורה שם.
זה לא עזרו לך להכריע שם.
מאוד עזרו לי.
מעניין שאמא שלך בית מזרח אירופאי, שבו אני מניחה גבולות בכל זאת די ברורים עבור ילדים, והיא ויתרה. או הבינה שאין ברירה.
היא הבינה, מכיוון שתשמעי, זה לא ששני ההורים היו דתיים והיה בית דתי, זה לא. אבא שלי זרם עם אמא שלי, כי הוא הבין שלשלמות הנישואים אין פה מה. הפרידה חלב ובשר, והיה כלים של פסח בבוידם, מילה נפלאה ש...
של פעם, כן.
שצריך להחיות אותה. יום כיפור, אני תמיד צחקתי שהגיעו רבנים ממאה שערים ללמוד איך עושים כיפור אצלנו בבית, כי אמא שלי ממש חתכה את הניירות של הנייר טואלט, כדי שחס וחלילה לא תהיה קריאה ביום כיפור. אז היא ניסתה לשמור על שלה, אבא שלי זרם איתה, ואני זרמתי איתה, היא הבינה שהתנאים הם כאלה שאי אפשר להכריח אותי.
והדבר המוזר הוא, אם הבנתי נכון, זה שהם גם לא ניסו לעצור בך כשמהר מאוד הבנת שמשחק זה הקטע שלך.
לא רק שלא, תשמע, אני חושב שלא הייתי הבית היחידי בארץ, בטח הבית האשכנזי היחידי, שעודדו. אני הגשמתי חלום לאבא שלי. זה חד וחלק.
כי היה לו את זה בעצמו, רק לא
מימש. בוודאי, הוא היה כזה כל פעם. עכשיו, אני פוגש כל מיני ניצולי שואה עדיין שהכירו אותו, ואמרו, אתה לא מבין כמה אתה היה, אבא שלך, הוא היה עושה לנו תיאטרון, והצגות, ובדיחות, הוא היה מסמר.
קומדיאנט כזה?
כן. קומדיאנט. בטח, אני זוכר, היה לו פלטת שיניים, שבנה לו חבר שלו רופא שיניים, שהוא היה שם שיניים מצחיקות כאלה, שהוא היה שם במסיבות ומצחיק את החבר'ה, ואמא שלי תמיד הייתה גאה בו, הייתה אומרת, אתה לא מבין את אבא שלך, כולם אוהבים את אבא שלך. וראיתי את זה גם תכלס, אבל היה שלב שבו היססתי אם ללכת ללהקה צבאית, או ללכת לאיזה גרעין נחל, הוא יצא מכליו, תלך להיבחן, מדהים. תלך להיבחן. הוא ממש ממש רצה, אני הקשמתי לו ממש חלום. הוא קצת היה עלוקה אחר כך, כי ברגע שהוא ראה כבר שאני...
שיש תוצרים?
אז הוא לא... הוא נצמד אליי. הוא הלך איתי לכל מקום.
מה, לחזרות, להצגות?
לחזרות, להצגות, ובאיזשהו שלב כבר הייתי אומר לו, אבא, די, באמת.
היום היית לוקח אותו שוב, אם היית...
ברור.
לא מיד קיבלו אותך, נכון?
לא, עברתי... לא, ממש... שם גיליתי את העקשנות הראשונה שלי, הבנתי ש... שאני קובע מטרה ואני לא מרפא. אבל היה אז בזמנו, גם אז הלהקות היו הטופ שבטופ. זה היה עוד התקופה של להקה צבאית, הייתה בעצם הספק.
סיירת מתכל של...
הסיירת מתכל של התרבות הישראלית, כי היא סיפקה את כל הכוכבים ואת כל השירים ואת כל הרפרטואר. אז להגיע לשם באמת היה, מה זה, גדרות על גדרות על גדרות עם אודישנים, על אודישנים שלא הרפו, עשיתי מאות אודישנים. ואף פעם לא קיבלו אותי, כלומר קיבלו אותי למקרו, אוקיי, הוא במאגר של הלהקות.
הכל עכשיו, כלול,
כל,
כן.
בדיוק. עכשיו ישנו, כל להקה צריכה את שלה. אז היו קוראים לבחינות, ללהקות ספציפיות. אבל אני כמובן לא הייתי בעידן של כוכב נולד, לא ידעתי שעשיתי טעות, כי באתי לאודישן עם החומרים שאני אוהב, כדי להציג את עצמי.
עמוק.
החומרים שאני אוהב, כן,
כן. עמוק.
בדיוק. לא to show off. אז באתי כמובן באופן אידיוטי עם שיר של ליאונרד כהן.
איזה?
סוזן. סוזן, טייק.
ברור.
זה שני טונים, שני אקורדים, שני טונים.
מתאים לחיילים, כן.
מתאים גם לשואו של ווקליות.
טם, 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 כן, סוזן.
אתה פשוט, מה שנקרא, שר שני טונים, מאוד, והבוחנים רוצים לשמוע אותך פותח גרון. לא קלטתי את זה. ולכן כל פעם אמרו, הוא טרובדור, הוא שיקח גיטרה וירוץ ב...
ג'בלות.
מה שנקרא, במאוזים ובכל זה, שישיר להם ככה, תת לבד, הוא לא חבר להקה. אבל אז קרה משהו, שזה קורה לנו גם, ובטח שאנחנו כהורים לפעמים כל כך אוהבים לראות את זה, נגיד בבית ספר שהילד לא מסתדר, ואז יש תמיד את המורה ההוא, שאומר, שמזה. עליתי עליו, עזבו, הוא שלי, ובאמת קורה הדבר שהילד נפתח, בגלל מורה אחד שעלה עליו, ו... באחת הבחינות, אני חושב שזה היה להקת הנחל, באתי עוד פעם עם הסוזן, טקסידה, ותוך כדי הבחינה נכנסת מישהי, ונעמדת, ואתה רואה שהיא לא שייכת, אבל היא חיילת, היא קצינה גבוהה, ורואה את הבחינה שלי ויוצאת. לפני שהיא יצאה, היא כזה הסתודדה רגע עם הבוחנים, ויצאה. ואני כמובן קיבלתי תשובה שלילית, ויצאתי, ואז היא קרא לי, היא אמרתי, שמה ראיתי את האודישן שלך, אני לא שייכת ללהקת הנחל, אני מפיקוד דרום, אני חושבת שאתה נורא מוכשר, ואני רוצה אתך בלהקת פיקוד דרום. היה משהו שהיא ראתה שאחרים לא ראו, ובגללה, משם התחילה הקריירה שלי.
ובזכותה אתה שם.
כן.
בעצם מעולם לא למדת משחק.
לא.
מוזר.
בוא נקרא ככה. בקודים של להיות בסדר ולהיות נכון וללכת by the book, זה מוזר. בקודים האמיתיים של המקצוע הזה ממש לא מוזר, כי שחקן אתה נולד. אני תמיד משתעשע ואומר, אתה יכול לכנס סוס לאוניברסיטה ולצאת עורך דין. האם תיכנס סוס לבית ספר למשחק, אתה תצא סוס. כי לבית ספר למשחק אתה לא תיכנס מישהו ותצא שחקן. בית ספר למשחק אתה חייב להיות שחקן מלידה, בית ספר משפר אותך, משכלל אותך, עושה אותך שחקן יותר טוב. אז אתה לא באמת לומד משחק. אתה לומד איך את הכישרון שלך לשחקנות לנתב נכון.
אתה לא לומד לאבד את השיטות,
כן,
את הטכניקה.
נכון, אבל אתה צריך להיות שחקן. אתה חייב להיות שחקן מלידה. שחקן אתה נולד.
אז כשהיום שחקנים... שלמדו משחק, מעקמים את האף אל מול כל מיני כוכבני רשת וטלוויזיה ותוכניות ילדים שתופסים תפקידים בסדרות על במה, אתה לא שם? אתה אומר, בסדר גמור, יש להם אולי פיצוץ של כישרון שאתם לא רואים אותו, אבל הם עשו את זה ולכן הם שם, ובזכות הם לא חייבים ללמוד משחק.
א', הם לא חייבים ללמוד משחק, אף אחד לא חייב ללמוד משחק, זה טוב ללמוד משחק, היום לדעתי מי שלא עובר דרך בתי ספר למשחק פשוט לא נחשף. כי שם הדרך להיחשף בשני במאים
שם מאתרים אותך.
בדיוק, שם מאתרים אותך. אבל יש הבדל בין תיאטרון לבין כל השאר. מצלמה יכולה לרמות. אתה יכול לקחת מישהי, אני יכול לקחת אותך, ובאיזושהי קונסלציה מסוימת להפוך אותך לדמות טלוויזיונית בדרמה? לא רע. כי מה שאני צריך ממך זה לבוא ולהגיד לך דבר אחד, יש לך פה שורות, רק תגידי אותם יחסית אמין, התכווני אליהם קצת, אני אצלם אותך, ואם את עוברת טוב מצלמה, ואת עוברת טוב, ואני גם אערוך אותך, אוסיף קצת מוזיקה ודברים כאלה, אני אסתדר.
ולמה על במה זה לא מספיק?
כי במה יש לה חוקים מאוד נוקשים, היא ב8.5 לא מקבלת חוסר כישרון. יש כלים מאוד מאוד ספציפיים של במה שהם קריזמה מסוימת, איכות ווקלית מסוימת והתנהגות מאוד מאוד ספציפית, שתמיד זו התשובה שלי שאומרים לי, תשמע, ילדים שלך יש להם פרוטקציה, הם יותר קל להם להיות בעולם התיאטרון. אני אומר, נכון, עד 8.5. כלומר, אני יכול להביא את הילדים שלי עד 8.5 לכל הקשרים שאפשר. כשהם עולים על הבמה, את הקהל זה...
8.5 זו השעה, שאתה גם מתחילה, אוקיי,
למי ש... הצגה אמורה להתחיל, בדיוק. את הקהל באמת מבחינת התוכניה זה נורא נורא מדליק שהבן או הבת שנתה דטנר הם יראו את המשב על הבמה. אבל אחרי 5 דקות זה כבר לא יהיה מעניין אותם אם לא יהיה תוצר טוב שם. והבמה מבחינה הזאת היא מאוד אכזרית ועושה את הסלקציה מאוד ברור. כי אין לה עזרים טקטיים, אין לה עריכה, אין לה קלוז-אפ, אין לה סלו מושן, כלומר אין כלים שיש במה שנקרא אפקט המצלבה.
כל הצגה, או שבמחזמר זה יהיה בולט פחות התכונות הנדרשות?
דעת, זה נורא מצחיק. מחזמר עם הטובים הקלאסיים, הרי, בוא נגיד ככה, היום בחנוכה כולם עושים מחזמר.
לא, אני לא מדברת על רפונזל בחנוכה. אני מדברת על אני, כנר על הגג, נכון, גבירתי כן. הנאווה.
אתה צריך להיות, כמו שאומרים בברודווי, the old shebang. מה זה the old shebang? Dancing, acting, singing. אתה כדי להיות היום כוכב ומחזמר, אתה חייב לדעת את כל 3 הדברים האלה. זה לא פשוט. אז באמת להיות שחקן של מחזמר טוב או נכון, המון אנשים שעושים פה מחזות זמרים, אין להם סיכוי בברודווי. כלומר, הבלוף הוא בארץ קצת. אבל דווקא מחזמר צריך מיומנות מטורפת, כך שהזלזול במחאות, כי קצת, איך אומרים, הורידו את הרף של הדבר הזה שקוראים לו המילה מחזמר, ולהיות ראוי לשחק במחזמר. כמו קומדיה, למשל. דעת, אני תמיד אומר שמי, אם אתה עושה דירוג מ-1 עד 10, דרמה יכולה להיות גם 8, 7, 9.
אבל קומדיה חייבת להיות 10 או 0.
כן. כי אם אתה, זה או 10 או פתטי. עכשיו, זה נורא קשה. אנשים לא מבינים כמה קומדיה היא קשה. עכשיו, למה לא מבינים? כי כדי שקומדיה תצחיק, היא צריכה להיות לא מאומצת ובנון שלנט.
לא מזיע, כן.
ולא מזיע. וכשזה לא מזיע, אז לפעמים אומרים, טוב, הוא לא באמת עובד, זה יוצא לו מהשרבול. לא, חבר'ה, זה לא פשוט. היציאה מהשרבול זה המון עבודה.
בוא ניכנס רגע טיפה פנימה לתפקידים ולדרך שבה אתה מתכונן, לומד, עובד לקראת הצגה. לא יודעת מה לשאול, מה אתה יותר נהנה או מה יותר קשה לך? קומדיה? דרמה? טרגדיה גדולה? איפה אתה מוצא את עצמך?
הכי קשה זה קומדיה.
גם לך?
כן. כן. כן, כי כשאתה עושה חזרות על דרמה, אז אתה מתפתח, אתה מרגיש, ואתה יודע, ויש לך את המרחב הזה, בין 1 ל-10, לנוע. מכיוון שבקומדיה זה כל כך קריטי, בחזרות אתה לא יודע. אתה משער. אתה מאמין שהבדיחה הזאת היא הבדיחה הנכונה. אתה מאמין שהבדיחה הזאת היא הבדיחה הטובה. לפעמים אתה עושה את אותה, עכשיו אתה עושה חזרות, אז אותה בדיחה או, או אותו סוג של הומור, אתה חוזר עליו 4 פעמים, אז אתה פתאום אומר, רגע, זה לא מצחיק. ואז אתה מחפש את הבדיחה הבאה שהיא תהיה טייק אוף על הבדיחה הקודמת. וזו הטעות שכולנו עושים המון פעמים. כך שההחלטות והטכניקה והעבודה היא הרבה יותר מסוכנת מבחינה הזאת שיצליח או לא יצליח. למה? כי גם, כמו שאמרתי, אם אני אעשה המלט והוא יהיה רק 7, אז לא נורא, אבל אם אני אעלה על הבמה והחלטתי החלטות לא נכונות בחזרות, אני יכול לצאת פתטי, או לא טוב, או כישלון. והפחד מפני כישלון, עד היום אצלי, הוא רק הולך וגדל. אני מוכרח לומר.
באמת?
כן.
כי אתה לא משדר את זה. יש משהו בך שמשדר, לא יודע, אתה גם סופר מפורגן.
נכון, אבל...
ואתה עושה המון תפקידים. המון, עשית, עושה.
כן.
אתה לא נראה כמו מי שביקורת או כישלון יכול להכריע אותו, או
לא להכריע,
להכניס אותו למיטה עם שמיכה על הראש?
זה כן.
זה כן?
זה כן. אני לא מתהדר ב... יש לי חברים שאומרים, אני לא קורא ביקורות, אני לא רואה ביקורות.
אני קורא את הכל.
אני קורא הכל. אני קורא הכל. אני יודעת, עזבי רגע ביקורות, אבל אני תמיד משתעשע עם זה. נגיד, אני אולם 1,000 איש, 999 מריעים לי ואחד לא, האחד הזה מטריף אותי. הוא מטריף אותי.
למה הוא לא?
כן, מה עשיתי לא טוב?
למה הוא לא הולך שבי אחריי?
שהוא לא הולך איתי, כן. ואומרים לך, אבל תהנה מהצ'אם, לא, אני לא. זה... תראי, פעם האבל היה חודש, היום האבל הוא יומיים, אבל הוא קיים.
אבל למה? כי אתה נעלב או כי אתה מנסה להבין האם הוא בכל זאת צודק, האם הביקורת נכונה ולא היית שפיץ?
זה... את נוגעת פה בעוד שעה שיחה על דיאלוג בין ביקורת, האיש הביקורת והאומן. שניהם טבולים בפוליטיקות. זה לא נקי, אף פעם. עכשיו, מכיוון שהארץ הזו היא קטנה, אז אתה יודע... כמה הלא נקי הזה מסתובב. אתה גם מזהה את הלכלוך, אתה מכיר הכל.
זה אף פעם לא נקי?
לא.
באמת?
לא.
תמיד זה החבר של ההוא וזה שלא אמרתי לו שלום.
זה לא רק ניקיון של חבר שלו ושל פוליטיקה כזאת.
ומחובר התיאטרון הזה ולמנכ״ל הזה ו...
לא, לפעמים, תראי, אחת הבעיות של אנשי ביקורת זה שהם לא יוצרים כלום. כלומר, הם תלויים בי. אם אני לא אצור, הם לא קיימים. אבל הם כן רוצים להיזכר בתולדות האומנות. אז מבחינתם, הביקורת היא מעשה האומנות שלהם. אז במעשה האומנות הזאת של הביקורת, הם פיתחו גם אג'נדה אומנותית, מה מבחינתם נכון. אם אתה עונה לאג'נדה, אתה על הסוס, אבל אם תחס וחלילה לא עונה לאג'נדה שלהם, אתה יכול לאורך זמן להיות במקום שאף פעם לא יפרגן לך, כי זה אותו איש ביקורת שחי כמה שנים באותה מערכת עיתון, זה לא שמגיע כל פעם מישהו חדש. הקהל זה הדבר החדש שמגיע כל
אבל
פעם.
אבל הכתיבה נועדה להוציא אותו טוב או אותך
כן,
רע?
לא,
להוציא אותו
להוציא
טוב.
אותו טוב. זה,
שנון, פעמים, מושחז.
בדיוק, אתה המון פעמים, אני המון פעמים כועס על עצמי ואני אומר, אני מספק להם לפעמים את האפשרות להתגלות. זה נורא בא לידי ביטוי בזה שנגיד שנכנס לבקר חדש לאיזה עיתון, או לא משנה איפה, באיזשהו מדיה, באיזושהי רשת. מחליט להיות מבקר תיאטרון. הוא חייב למצוא את מקומו, שיגידו, נכנסתי. איך הוא עושה את זה בדרך כלל? באופן טבעי, אני דרך אגב, הוא פשוט, הוא מפתח שפה קטלנית יותר, נסטית יותר, שבהכרח גוררת תגובות. אני פעם הייתי מגיב, זו הייתה טעות. הייתי מגיב על ביקורות.
כי אז אתה בונה אותו.
בדיוק.
אולי זה הדבר הקל לעשות מה שאתה עושה עכשיו, לשער או להניח שתמיד יש שם משהו בביקורת, זה לא נקי, אולי הוא שחקן מתוסכל, אולי הוא היה רוצה להיות כמוך, אולי אין לו פרנסה, אז הוא מתגולל עליך.
חד וחלק,
אולי
נכון.
זה אמיתי.
זה לא שזה לא אמיתי. הכל אמיתי.
אולי לא היית טוב באותו ערב.
לא.
היית עייף, היית שחוק.
א', היו ביקורות שבהחלט קראתי אותם, אמרתי וואלה. Mm-hmm. כן. רק אני אומר, אני צריך להוציא את המוץ מתוך הביקורת, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא תנקה רגע את הכל, דרך אגב, גם הביקורות הטובות שאני מקבל הן ביקורות של פוליטיקה, לא רק הרעות, שתביני, זה לא שאני אומר, אוקיי, ביקורת נפלאה, אין, הוא מבקר תיאטרון מדהים, איזה טעם יש לו והוא נפלא. לא, אני יכול היום להגיד לך, בלי שמות, שאני יודע שהמבקר הזה והזה והזה פחות או יותר ייתנו לי ביקורת טובה, והמבקר ההוא יתעקש עליי שאני לא טוב, והוא לא מבין מה אני עושה על במה. עכשיו, אני פוגש אתם באירועים.
ומתאפק?
המדינה הזאת מאוד קטנה, כלומר, אתה כן יכול למצוא מבקר תיאטרון שהגיש מחזה לתיאטרון. זאת אומרת, תחליט באיזה צד אתה לא יכול להרבב הכל. אתה רואה מבקרי תיאטרון שמסתובבים בתוך המיליה, בתוך מסיבות וקבלות פנים של עולם התיאטרון, שאתה אומר, אתה לא צריך להיות שם. אם אתה מבקר, אז אתה חייב להיות מבחוץ כדי לבקר אותם.
אני חושב שמה שאתה אומר, אבל הוא כל כך נכון, אבל הוא נכון לגבי כל תחום בארץ בשנים האחרונות.
היא מאוד יכול להיות, אבל העולמי צר כעולם נמלה, ואני כרגע, את מדברת על העשייה האמנותית, כי אני אגיד לך משהו, ואני תמיד מנסה להסביר את זה לאשתי, ואני לא בטוח שעד היום היא באמת מבינה את זה, או אנשים מבינים את זה. כשיש ביקורת עליך כעורך דין, או כמהנדס, אז זה פחות או יותר ביקורת על... היכולת שלך ממה שלמדת, והיכולת הכישרונית שלך לתרגם את זה לעשייה מסוימת כהצגת טיעון משפטי.
פסק דין בבית משפט.
פסק דין וכו'. הביקורת באומנות, בעיקר של שחקן, היא עליך. אתה. הסאונד, כי מה שאתה מביא כשחקן, הרי זה אותו המלט, אותם טקסטים, נכון? למה אתה הולך לראות את השחקן ההוא עושה את המלט? כי השחקן ההוא יותר מעניין, כי השחקן ההוא עושה את המלט, מכיוון שמה שהוא, זה הסאונד שלו, זה הלוק שלו, זה הקריזמה שלו, וזה מה שהוא, האדם מביא לבמה. ואם אוהבים אותך, לכן הרבה מאוד זמרים גדולים וזה, משתגעים, כי ההרצה לפעמים, היא הרי ההרצה אליך, אז אתה מאבד את זה.
אבל יש גם שאלה של עיבוד, מי הבימאי, לא? זה משני?
לא, זה לא משני.
מי הקאסט שסביבך?
הכל איך... נכון, הכל בסדר, אבל שוב, את נכנסת פה לנישה חדשה אחרת, שזה עוד הרצאה שלמה, וזה מה זה אומר להיות בתפקיד ראשי, שזה לא רק עצם העובדה שאתה נורא מוכשר, זה סוג של מנהיגות שצריכה לקחת את כל ההפקה איתך, ואתה מודל לשחקנים אחרים לאן זה הולך, כל מיני דברים כאלה. אבל אני אומר, משהו בזה שנותנים לך ביקורת, היא עליך, היא על האישיות שאתה הבאת. הנפש הרי, מה זה השחקנות? זה התרטלות נפשית, בלבל מסוים, או לבל מטורף. ההתרטלות הזאת, אתה עומד קצת ארום מול איש הביקורת, שאם הוא לא אהב את הכפל ההוא של השומן שלך, זה נורא פוגע, אישית.
כן, זה פוגע.
לכן אני, כשיש לי ביקורת רע, אני באבל כי פגעו בי.
תגיד, נתן, זה מרתיע אותך מלקחת תפקידים, זה עובר לך בראש של, וואי, אבל אם אני אקח את זה, וזה שלפניי עשה את זה מעולה, אפילו בכנר על הגג.
לא, לא.
חיים טופול היה שם, בזה אני לא נוגע.
לא, נהפוך הוא. נהפוך הוא, זה אתגר. זה יותר גדול. זה יותר גדול.
אז זה לא משתק
שלי,
אותך.
לא, אומר, הילדה שלי מספרת שהלכנו לראות את, לקחתי אותה בתור ילדה לראות את חיים טופול, עושה את כנר על הגג בכלל התרבות, והיא אמרה לי, אני שכחתי את זה, היא אמרה לי, אתה יודע שיצאנו, אתה אמרת, את רואה מה, ילדה שלי, את זה יום אחד אבא יעשה. כי ביצוע מצוין רק מעודד אותי, כי זה אומר שהתפקיד הוא נפלא, זה חלק מהעניין, הרי ביצוע מצוין הוא גם כי תפקיד כתוב טוב, ותפקידים כתובים טוב, זה גם כן חלק מהלקט הזה, מה לעשות כשחקן? יש מעט מאוד תפקידים מצוינים. כנר על הגג הוא אחד מהם, כי הוא נותן לך את הכל. אתה יכול להשוויץ במרכאות עם כל היכולות שלך בתוך תפקיד אחד.
זה התפקיד הכי טוב שעשית?
בדיעבד אני חושב...
מהבחינה הזו שהוא מביא, משקלל, מביא את כל היכולות שלך עליו.
כן, כן. לגמרי כן, מכיוון שזה גם אחד המחזמרים הכי טובים שנכתבו אי פעם. כי הוא מספק גם דרמה, גם קומדיה, גם תנועה וגם שירה, כולם, וזו הגדולה של מחזמר טוב, עסוקים בלספר את הסיפור ולא בלהרהיב מבחינה ויזואלית וקולית רק בשביל הרהב לצורך העניין. והיום יש הרבה מחזות זמרים כאלה. אם תשימי לב גם, המוזיקה נועה צועקת, כי בעיקר במחזות זמרים החדשים, זה הכל סוג של השבצה, רהבתנות של עוד שיר שהוא מצריך מזמרת, עוד טונים גבוהים שעוד לא שמענו, ועוד מצריך מרקדנים, עוד פירואט שעוד לא ראינו, כי העולם רעב לדברים חדשים, וזה מה שקורה. ואז מגיע מישהו, גאון, שאומר, בוא נעשה מחזמר ראפ, ונשים קושים במקום לבנים, והנה זה נהיה הצלחה. עכשיו אתה אומר, מה הפטנט הבא? מי יודע?
אתה לא בעניינים, כבר לא אומרים היום קושים.
אמרתי, מה, כאור?
כי היום כבר אומרים שחורים או אפרו-אמריקאים.
שחורים, כן, נו, טוב.
כן, זה יותר פוליטיקלי קורקט. בשביל כנר על הגג, הפסקת לנהל את תיאטרון באר שבע, נכון?
כן.
זו הייתה דילמה?
בטח.
זו הייתה דילמה, באמת?
כן ולא. כי אני קיבלתי את התפקיד של כנר על הגג כשהייתי מנהל תיאטרון באר שבע. ואז באתי אליהם, ואני הפסקתי לשחק, כלומר, אני קיבלתי על עצמי את ההחלטה פחות או יותר שאני רוצה לקחת ניהול, כי הספיק לי. אני רוצה קצת לעניין את עצמי אחרת, לקחת אחריות יותר גדולה ולראות, כי כמנהל אתה כן משפיע על עולם התרבות. יש לך את הכלים, אם אתה מצליח, אני לא יודע, אבל כשחקן אתה עסוק במיליה שלך הקטן. וכשקיבלתי את הצעה, באתי להנהלה הציבורית של התיאטרון, אמרתי, רבותיי, תראו, זה רכבת שעוברת פעם בחיים, אני מודיע לכם שאני אוכל לעשות את זה. עכשיו אתם תחליטו איך אתם רוצים. מה שתחליטו טוב. אתם רוצים שאני אשאר? אני אשאר, אני אעשה את המאמץ. אתם רוצים לבוא ולהגיד לי, תשמע, זה לא הולך, אני אלך. מה שתחליטו. הם החליטו שאני אשאר. היה שלב שבו באמת כבר, הם החליטו שאני אשאר כי זה נורא מצחיק, אבל שהתחילו לעשות את כנר, היה חשש גדול מאוד שזה לא יצליח. מאוד כי... גדול. כי חשבו גלות עוד פעם, אלו הייתי רואה
שלי, לראות,
מי כן. יבוא לראות וכו'. שכחו איזה מחזה גדול זה. ואז החתימו אותי על 60 הצגות. אמרו, ננסה 60, זה יהיה בסדר. אז גם אמרתי לתיאטרון, אני יוצא ל-60 הצגות. זה לא... אבל אז ניתה הצלחה, וזה התחיל להיות ערב-ערב, והגיע לאיזה 450 הצגות. אז זה היה שלב שבו אמרתי לתיאטרון, תשמעו, זה לא... וזה או להפסיק את כנר ולהמשיך לנהל, או להפסיק את הניהול ולהמשיך את כנר. הבחירה הייתה מאוד ברורה.
זה לא משעמם לנהל? אני מבינה שבוחרים רפרטואר, אבל זה גם המון התעסקות ב... יש כסף, אין כסף, מנוי, איך מגדילים את מאגר המנוי.
בוא נגיד, זה מאוד, מאוד לא רומנטי, כן.
פחות כן. סקסי מלשחק.
הרבה, 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 הרבה פחות. רגעי החדווה שלך הם הרבה יותר קטנים, אבל הכוח הוא משמעותי. יש לך כוח, יש לך כוח. איך אתה מנצל אותו, זה עניין אחר שלך. אבל הכוח הזה היה... אם אתה מבין כמה הוא משמעותי, אז הוא נהדע, והרגעים הקשים, אתה אומר, יאללה, אני יכול לעבור אותם למען הדברים הטובים האלה, שהכוח מאפשר לי.
אבל אתה חייב להיות איש תיאטרון בשביל לנהל תיאטרון?
כן. היה זה ויכוח גדול, אבל כן.
לא בהכרח שחקן, אבל אדם שבא מעולמות התוכן האלה?
כן. תראי מה קרה עכשיו עם הנאמנים של הבימה.
למשל, הם עוד חייבים לך כסף, נכון?
דעתי, הם יהיו חייבים כל החיים, הם לא חושב שהם יחזירו לי. יחזירו לי מעט. אז זה פשע, מה שקרה פה.
אבל זו אחריות, זאת ההוכחה שמי שעמד בראש הגוף הזה לא הבין תיאטרון, מה הצרכים, מה הקשיים ואיך, או שהמדינה כרגיל לא תקצבה מספיק, ובתנאים הקיימים הוא ניסה לג'נגל, היא ניסתה לג'נגל.
כן, זה ערבוב של שני הדברים ביחד. זה סיפור שלם שנקרא הדיאלוג הזה בין תרבות, אומנות ומדינה, שבאמת עדיין... אני לא מבין, אף אחד לא מבין, כלומר, בעולם האומנות שלנו, למה לעזאזל זה קורה? למה לעזאזל? המדינה רואה אותנו סרח עודף? עד היום. כלומר, אם יש דבר ראשון שמקצצים, זה קודם שם, אם יש דבר...
כי יגידו לך באופן טבעי, בריאות יותר חשוב, קורונה יותר רלוונטי, ביטחון וחינוך,
נכון,
כמובן.
אומרים, וזה לא נכון, נקודה.
אז מה היית מתקצב, לא יותר, אבל היית מתקצב אחרת בסדר עדיפויות?
אנחנו ב-OECD, איך זה נקרא? OECD,
כן, אוקיי. OECD.
יפה. יש חוקים שזה אומר, 1% מתקציב המדינה הולך לתרבות. לא המציאו סתם, יכולו להגיד 2, נכון? אמרו 1%. עכשיו 1% זה כלום למדינה? זה כלום, באמת. זה 2 מטוסים שטבעו עכשיו בשלוליות. זה הכל, זה הכל. אבל עושים על זה המון פוליטיקה.
אבל זה, מכיוון שזה שנים לא מגיע לכדי 1%, כן. לא משנה מי השלטון, למרות שרוב השנים פה יש שלטון ימין.
כן.
אז זה אומר שלא משנה מי נמצא שם בצומת קבלת ההחלטות, הוא עדיין לא חושב שתרבות היא בסדר עדיפויות, כדי למרות שהוא יגיד את זה.
זה חייב להיות בסדר גודל ממשלתי של ראש ממשלה של קובע, מכיוון שהיו כמה שרי תרבות שהבינו את זה, וניסו להגדיל את התקציב. אז חלקם הצליחו להגדיל בעוד 10-50 מיליון, כל מיני כאלה, אבל לבוא ולהגדיר את זה מהמצב שיש היום, להגדיל את זה באמת לאחוז או 1.5% כמה שצריך, אף אחד לא הצליח מכיוון שהוא נעמד מול קירות שנתנו את התשובות האלה. זה יותר חשוב, אין לנו, מאין לנו, אין לנו. והדבר השני, יחסי הציבור שעשו לעולם התרבות, בטח עם השרים האחרונים שלנו, זה באמת סוג של פשע.
אתה מנומס, אתה אומר שרים. אתה מתכוון...
לא, זה לא התחיל במירי רגב. זה נגמר במירי רגב, בכל תרועה גדולה וגבוהה. אבל אתה יכול היום להיכנס, אני לא אשכח את השיחה הזאת, שנכנסתי למונית, שתיקח אותי, בשלבים האלה של באמת האומנות, ואתם, והאליטה.
יאללה, מה אתה עושה בכלל? זה אתה לא עובד?
כן, הוא אמר לי, תגיד, יאללה, מספיק עם השטויות, לך לעבוד. אתה רוצה שאני לא עובד? הוא אומר לי, לא, אתה לא עובד. אמרתי לו, טוב. אתה יודע מה זה תרבות? אומר, כן, אתם עם התיאטרון וכל זה. אמרתי לו, תקשיב, רדיו, אתה יודע שזה תרבות. עיתון זה תרבות. טלוויזיה זה תרבות. עכשיו, בוא נעשה מסימולציה נורא פשוטה. אתה נכנס לאוטו ואין לך את הרדיו. אתה בא הביתה ואין לך את העיתון. אתה רואה, אתה יושב מול אשתך ואין לך טלוויזיה. זה תרבות. נורא פשוט. היית עומד בזה? אומר לי, וואלה, לא. אמרתי לו, אוקיי. בתוך זה יש גם תיאטרון, ויש מוזיקה, ויש ציור, ויש פיסול. זה כמו האמירה הכי פשוטה הזאת, הסיפור הפסיכי האידיוטי שהוא על גבול, לפי דעתי, אגדה אורבנית, שאמרו לצ'רצ'יל, בוא נוריד קצת מסחר התרבות, כי יש לנו כסף למלחמה, אין לנו כסף למלחמה, ואז הוא אמר, אם אנחנו נוריד מהתרבות, אז בשביל מה אנחנו נלחמים? ובאמת בשביל מה אנחנו נלחמים? להיות בריאים, אבל בשביל מה להיות בריאים? כדי שנוכל ליהנות ממה אנחנו נהנים, ממה שהאומנות מספקת לנו בכל הרבדים שלה. מנינג'ה ועד הפילהרמונית, דרך עולם התיאטרון.
ונניח שאתה תקציב יוגדל זה יראה אחרת?
תראי, זה עניין של, יש היום שיטה שאני לא עכשיו אלאה אותך ואת המאזינים, שנקראת שיטת התיאטרון והעבודה התקציבית שלו, שזה קניינים וזה חלי התרבות בארץ, כל מיני, באמת, לא, משהו בשיטה חייב להשתנות. אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה, התיאטרון הגרמני מסובסד למעלה מ-90%. זה אומר שהם לא עסוקים בלנסות למצוא חן בעיני הקהל, כדי שיבוא הרבה קהל ואז ישלמו כסף ויהיה תקציב. לזה קיים הדבר שנקרא תיאטרון מסחרי. לכן הולכים לברודווי או לווסטן באנגליה, הצגה שמביאה קהל נשארת, לא מביאה, יורדת.
ולכן...
ובתיאטרון הגרמני הם עושים רק התמודדות אומנותית נטו. ואז לכן הם מצליחים להגיע לכל מיני גבהים אומנותיים שלנו כרגע אין שום סיכוי.
שאין סיכוי. ולכן אתה רואה מחזות זמר כמו מאמא מיה, בתיאטרון הבימה, בניסיון נועה של התיאטרון להביא לא, קהלים
חד, חד וחלק.
שאחרת לא יבואו.
חד וחלק. לא עניין שהם לא יבואו. שיבואו עם הכסף, זקוקים להכנסה
כן,
עצמית.
כן, כן, ברור.
כן. לא, תראי, לא. כל האולמות האחרים של הבימה, לא רק של הבימה, כל האולמות הקטנים בכל התיאטרונים, מפסידים כסף כל ערב. כל ערב. הדבר היחיד שמכניס כסף זה האולם הגדול בתיאטרון. הקאמרי, בית לסים והבימה, יש להם אולמות גדולים. עכשיו, במה גדולה מצריכה דבר גדול. מסה של אנשים מצריכה משהו מסחרי כדי שיבואו אנשים. אז לכן, התיאטרון הרפרטואר נאלץ. חד וחלק. כי מאמא מיה צריך להיות, את יודעת, שיבוא איזה אמרגן וישים כסף, יעשה מאמא מיה וירביץ כסף. זה לא התפקיד של התיאטרון הלאומי לעשות מאמא מיה. הוא נאלץ לעשות את זה משיקולים כלכליים, נקודה. עכשיו, מה הכי גרוע בעיניי? זה גם שיש את ההלקאה העצמית. כל מיני אנשים עם איזה שהם דעות, עולם התיאטרון, עוד פעם מחזות זמר ועוד פעם זה. כשכולנו משקרים שקר מוחלט, אני אומר לך, כאחד שהיה שם, מנהלי התיאטראות היום בארץ הם קוסמים. הם קוסמים. במצב הקיים, מבחינה כלכלית, בתקצוב של עולם התיאטרון, מה שהם מצליחים לעשות, זה שהם כן עושים מאמא מיה, ומצד שני, מי מפחד מווירג'יניה וולף, או עוד הפקות אחרות, אומנותיות, ומצליחים עדיין להחזיק את עולם התיאטרון קיים. זה נס.
אני רוצה לחזור רגע לעולם הטלוויזיה, שפעם היית יותר פעיל בו,
נכון.
והיום כמעט, ולא, היית במתיר עגונות.
כן, היה לי כן. תפקיד נחמד במתיר עגונות.
אבל פעם היית הרבה יותר, בין אם זה בעולם הילדים.
כן.
ובאופן כללי, אני חושבת שראינו אותך יותר.
נכון.
והיום לא, כי זו בחירה?
לא. זה לא בחירה. זה סיטואציה שנוצרה, אני מקווה שהיא תתוקן. תראי, זה לא תלוי בי.
אתה רוצה?
מאוד.
למה אתה רוצה? כי הרבה זמן לא עשית את זה, או כי...
כי זה מדיה אחרת, זה מדיה מרתקת, זה מדיה מעניינת, והיא גם מדיה שמגיעה
ליותר קהלים. כלומר, סברי מרנן, אין מה לעשות, תראו ערב-ערב ביום שישי, ואז...
ברור, ברור. לא שהייתי עושה, אני לא יודע אם הייתי עושה סברי מרנן, אבל זה עניין כבר של מה שנקרא, מה כן לעשות, מה לא לעשות. אבל משהו במדיה הזאת של לעשות סדרות, זה מדיה שאיכשהו מצאתי את עצמי... לא מספיק בפנים. למה? אני לא יודע. אני מקווה שזה יתוקן. יש עוד דבר, יש עוד דבר נפלא בדבר הזה. כמה שזה שמה אידיוטי. תיאטרון זה דבר נעלם. מבחינה זאת שעשית, וזה לא נשאר. הוא נולד כל ערב ומת כל ערב. הצגה נולדת זה 8:30, וב-10:11 היא מתה.
כן, אבל אני עדיין נזכור שברזומה שלך יש את כולם היו בניי.
אבל אם את רוצה, כן, אבל אני אומר...
סיפור אהבה בשלושה.
בשלושה פרקים, ועוד הרבה תפקידים.
אומנות.
כן, מפיסטו, עשיתי דברים נהדרים. אבל הם אינם. אם אני עושה מתיר עגונות, את תמיד תוכלי לראות את זה. זה תמיד כזה איזשהו הדבעה, במרכאות, של העשייה שלך, כך שכאילו אתה משאיר לדורות הבאים משהו.
ראה חתול שמיל.
ראה החתול שמיל, ראה תופסים ראש, ראה חוף
נכון,
סום סום,
ראש.
ראה את כל הסדרות האלה. כן, ראה משפחה וחצי, שאתה נכון. אז סדרה בעיניי מדהימה באותה שעה, באותה תקופה. אני אומר, ובאיזשהו שלב, זה, אני אגיד לך, יש גם, זה מאוד טבעי, אני כבמאי למשל, אתה די מקיף את עצמך עם אנשים שאתה אוהב לעבוד, הם כבר מדברים איתך בקודים וכולי. ובעולם התיאטרון גם יצרתי לעצמי, גם כבמאי וגם כשחקן, את הקליקה שלי. לא יצרתי את הקליקה הזאת.
אז אתה לא בקליקה של תעשיית הטלוויזיה.
כן, אני לא יודע של תעשייה, אבל יש קליקה של אנשים שעוסקים בדרמה, במאים, מפיקים וכו', שאני לא חדרתי את הקליקה הזאת. עדיין, אני מאמין שאני אחדור.
ואתה רוצה מוסדר, כי אני רואה אותך ראש מוסד.
נכון. אני כל פעם, אני אומר לה, תשמעי, זה הטלפונים שלי לסוכנת. תגידי, יש מה, לא קוראים לי לאודישן להיות ראש מוסד, כאילו, לראש ממשלה. כאילו, אני, בסדר. איך אומרים? אני גם בגיל הנכון וגם בקריזמה הנכונה, מה קורה?
אוקיי, אני מפנה קריאן, כי אני ממש רואה אותך בתפקיד הזה. קל לעבוד איתך? לא בטוחה.
זה יתחלק.
דיברת על אלה שאתה עובד...
תראה, יש כאלה שיגידו שזה נהדר לעבוד איתי, ויש כאלה שיגידו שזה מאתגר לעבוד איתי.
אתה פרפקציוניסט כזה?
לא, אני לא הייתי מתהדר בזה. אני לא פרפקציוניסט, אבל אני מאוד מביע את דעתי, אני מאוד דעתן. ובאיזשהו מקום אני סגור.
כלומר, לא פתוח לשינויים והתפשרויות.
כן, ו...
תן דוגמה.
הגעתי לגיל שאני... אם הבמה מבקש, אין לי דוגמה ספציפית, אם הבמה מבקש איזה משהו שבוויז'ן שלו, זה ברור לו שזה איזושהי יציאה, יהיה לי מאוד קשה עם זה, ללכת איתו. באופן מאוד מוזר.
אבל לא לכל במה היא תגיד את זה, נכון?
לא. לא. איך אני אגדיר את זה? יש במהים שאני יודע...
אם אני במהית מתחילה, ואתה תבוא ותגיד לי, תקשיבי, זה לא עובד, זה לא עובד בשביל הדמות, זה לא זה, אני בטוח אבהל, נגיד נתן דטמן אמר שזה לא עובד, נעשה איזה...
ואני אני אעשה את זה. אני אעשה את זה כדי לשמור על עצמי.
ימלא. אוקיי, לא, בסדר, זה מפחיד.
תראה, הייתה, אני לא אגיד את שם הצגה, כי ברגע שאני אומר אותה, ידעו מה השמות, אבל התחלתי לעבוד על מחזה, מוכר, לא מחזה מקורי.
כשחקן או?
כשחקן. והבמה התחיל להגיד רפליקות של עבודה, שנשמעו כאילו אני מעולם החדש, אתה מעולם הישן. באמת.
אתה פסה והוא מעודכן.
ואני העולם החדש, בוא לך איתי.
כן.
שזה החלטה. עכשיו, אני יכולתי לבוא ולהגיד לעצמי, לך איתו. אבל בחומר הבנתי שהוא טועה בתפיסה העקרונית, שזה לא משנה ישן חדש. זה חומר שעושים אותו כמו שאני מרגיש, כי בשביל זה בחרת אותי לתפקיד הזה. ואתה, אם אתה תלך איתי משהו חדש, לא תוציא בעיניי. בקיצור, נוצר מתח מסוים, ואז באתי ואמרת לו, תקשיב, אני הולך. לא תגיע איתי למה שאתה רוצה, ובוא תיקח מישהו אחר. זה לא הולך.
והוא ויתר.
אז מה, דבר איתי, דבר
איתי. לא ויתר עליך, ויתר על הדרך שבה הוא רוצה.
כן, הוא שינה את הקוד, כן.
וצדקת?
כן, הצגה מטורפת.
אתה לא רוצה להגיד מה.
לא.
אוקיי. אבל תיתן ריספקט, אני לא יודע אם זה ריספקט, אבל תקשיב יותר לבמאי א', שאולי עבדת איתו יותר, או שיש לו יותר ניסיון.
כן, במפורש כן. במפורש כן, זה כן. את יודעת, באמת, שתי מילים שאני שונא לומר, שחקן במעמדי, זה סוג של דיאלוג אחר. עם האנשים שעובדים מולי, זה כמו שאמרת, למשל אני כבמאי, מדליק אותי דווקא לקחת חבר'ה צעירים חדשים כדי שיאתגרו אותי קצת בתפורה, בבגדים וכל הדברים האלה. כלומר, כבמאי אני עובד הפוך קצת מהתיאוריות שלי כשחקן. כלומר, אני כשחקן יכול לעמוד מולי כבמאי, ואם במאי צעיר אני אהיה באיקון הרבה, כי אני עסוק בלשמור על עצמי, כי אני המפעל של עצמי, אני זה מה שיש.
כי לא בא לך ליפול. זה די מדהים איך ממרומי שנותיך...
דווקא הפוך, דווקא בגלל.
לא, היו פה לא מעט מרואיינים שאמרו, אני יותר בשל, אני יותר מנוסה, אני יותר בוטח בהופעה שלי, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה משחק. ואתה אומר, לא, אני יותר נזהר.
לא נזהר, אני יותר...
שומר על עצמי.
שומר על עצמי, כי אני יודע מה גודל הציפייה.
זה נכון.
זה... כלומר, להתרומם זה קל, אתה כובש וכובש וכובש. כשאתה נמצא למעלה, כמוני, ורגע שאתה אומר את השם שלי בתוך הפקה, אז נולדת ציפייה. וציפיות זה דבר מלחיץ, זה לא יעזור בדין. עד היום, עם כל הניסיון שלי, כל הניסיון שלי, עכשיו אני מביים משהו.
מה?
הנה, הלכתי לתיאטרון דימונה. אני יחד עם קטורזה, הלכנו למחזה מקורי שכתבה נעמה שפירה, וזה הכל תזזיתי, אני לא יודע אם זה יצליח, אם זה טוב, אם זה רע.
איך קוראים לזה?
זה נקרא 50-50-50. זה עוד לא...
משהו חדש?
כן, זה בעבודה, אני עכשיו בא אלייך מחזרות. אז בא אליי איזה קניינית של תיאטרון, ואמרה, ראיתי שאתה במאי קניתי.
שלאגר, כן.
שלאגר קניתי. אמרת לה, למה את אומרת לי את זה? ממש נכנסתי ללחץ ממנה, אמרתי, אל תגידי, אני לא יודע. את לא מבינה כמה אנחנו מפרפרים, זה נורא קשה. לא, זה אתה, אני סומכת עליך. תפסיקו. אז נכון שאני יצרתי את הדבר הזה, וזה בסדר, אבל אותי זה מלחיץ.
נגמר לנו הזמן, לא תאמין.
מאמין.
או שכן. אני בכל זאת אשאל לך, יש עוד מה תפקיד שאתה אומר, זה אני חייב, אני רוצה נורא לעשות, עוד לא עשית הכל?
לא, זה לא עניין שעשיתי הכל, זה... איך אני אגדיר את זה? היה לי חלום אחד לעשות את כנר על הגג, והוא הוגשם, אז אני לא...
ומה אם אני אגיד לך, אתה יכול להצליח עם כנר על הגג, לעשות מה שססון גבה עושה עם ביקור התזמורת, אתה יכול לעשות גם בברודווי, זה לא ידליק אותך?
זה כן, אבל זה לא, זה כבר משהו אחר. את שאלת על תפקיד.
כן, נכון.
אז בוא נגיד ככה. הצלחה של מה שנקרא בחוץ לארץ, זה הדבר הכי שחסר לי. כלומר, זה סוג הדברים שאני אומר, כנראה זה כבר לא יקרה. בזרם, עצוב לי. כי אני כן חושב שאני כלי, כשדעת, הגיעו כמה מפיקים מארצות הברית לראות את כנר על הגג פה. ואז שהסתובבנו, אז אמר אחד שאחרי ההצגה, אמר אחד המפיקים לאיזה מישהי, you know, he's doing Tevye in Fiddler on the roof. And he can act too, you know? כלומר, הוא גם יודע לשחק.
אפילו, כן.
כן, הוא אפילו יודע לשחק. כלומר, אפשר היה לסבול כל מיני, מה שנקרא, חבר'ה שעשו את כנר על הגג בהיסטוריה ואמרו, אוקיי, הוא שר וזה, אבל... בקיצור, משהו ביכולת שלי, יכולתי להצליח יותר, אני מוכרח להודות. אבל, אוקיי.
שאת שנסתפק במה שיש.
לא, זה לא פעם. כן, זה נשמע קצת רקביים. רקביים לדטנר, לא, ממש לא. אני שמח ומאושר, באמת, בעשייה שלי. אין לי שום טענות, כלום, ממש לא.
גם לנו לא. האמת, אני מדברת בשם העם.
בשם
קהל הצרכנים. נתן דטנר, תודה רבה, היה לי לעונג מאוד מעניין. ואני רוצה להודות גם לעורכת אלה יגן, על המפיקה תימור טל, לטכנאים ראובן מן ואלון מקלר, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.
הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
שם הרחק השחר בעיר וצונן, שם הרחק השחר צעיר ומתרונן, שם תקווה תמיד פורע כל יום חדש ושי, שם הרחק הרחק בארץ הלוואי. הלוואי, הלוואי, כולם 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 שם ידידיי. הלוואי, הלוואי, כולם שרים שם לי 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 לי. שם הרחק הזמר תוסס ומשקר, שם הרחק הזמר קולח וגובר, זמר טוב שאין לו גמר, שוטף מביקור חי, שם הרחק הרחק בארץ הלוואי. הלוואי, הלוואי, כולם 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 שם ידידיי. הלוואי, הלוואי, כולם שרים שם לי 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 לי. שם אמת בצדק, ראות ואחווה, משתלב שם כל לב באהבה, באהבה, לעזרה כל יד מושטת, כולם שם ידידיי, שם הרחק הרחק בארץ הלוואי. הלוואי, הלוואי, כולם 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 שם ידידיי. הלוואי, הלוואי, כולם שרים שם לי 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 לי. שם הרחק צער מן המלון נמחק, אך תקיש בשער מיד הוא ייפתח, שם תקווה תמיד פורחת, כל יום חדש ושי, שם הרחק הרחק בארץ הלוואי. הלוואי, הלוואי, כולם 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 שם ידידיי. הלוואי, הלוואי, כולם שרים שם. שם לי 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 לה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים זאת מסתירים. פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים. הציפורים יורדות והציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטלנים. הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה. שולח את הכלב עם סל עשוי מקש לקנות לי מפרחים. כשהוא חוזר אני מכין לשנינו צהריים, כי הציפורים אכלו את כל הגרעינים. פתאום אני שומע יצצו דופקים בדלת, פותח את הדלת, נכנסת השכנה, שואלת בניבוס שאם זה לא יפיע היא תפזם איתי את הפדה שלי. הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה. אחר הצהריים יוצא לי עם הכלב לישון קצת אוויר בפארק מחוץ לעיר. הציפורים נפות מאושרות אל השמיים, אני נשכב על הספסל חושב על החיים. אני חי לי במציאות כל כך נהדרת, שוחה במערבולת של ים בלי דאגות, לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת, ונרדם עייף ברוב המחשבות. הופה! ירח כבר עולה, הנה מגיע לילה, רוצה לראות ירח, התריסים קצת מסתירים. פותח התריסים ולא רואה ירח, כי את ירח מסתירות שורות של בניינים. בהולה הולה הולה, 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 בהולה הולה. את הלילה שלך שעזבת לבדת, שעמד על דלתייך שכחה בשיאים, שנשא את חולי המוקדש לך לעד, שידע לענות רק בשמך האחד. מגיעים, מגיעים את הלילה שלך
מרגיעים, מרגיעים. בידיי שנגעו בך דועך השרב, מה יקרו לי חיי שהיו הדומך? את זרה, את זרה, אל תבואי עכשיו. התוגה שעזבת פה גדולה כל ממך.